אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחריו בין 6 ל-8 בערב. בישראל, המקדימה את דנמרק בשעה אחת, ישמע השידור מ-5 עד 7 אחרי הצהריים, והשידור חוזר בין 7 ל-9 בערב. ניתן להאזין לשידור המוקלט גם בשלב מאוחר יותר. תדר האזנה באזור קופנהגן הוא 87.6 FM ו-90.6 FM בכבלים. באינטרנט ניתן להאזנה באתר של רדיו שלום, www.radioshalom, במילה אחת, radioshalom.dk. יש ללחוץ על אינטרנט רדיו, אחר כך על אידאג, פירושו היום בדנית, אחר כך על אידאג, כמו שאמרתי, על הכיתובית הסגולה שתופיע, ועל המילה קליק. אני חוזר, על הכיתובית הסגולה שתופיע, ועל המילה קליק. לשידורים המוקלטים יש ללחוץ על ארכיב, במקום על אידאג, ואחר כך על תאריך השידור המבוקש. התאריך היום הוא 14 בחודש פברואר שנת 2010, למד בחודש שבט תשעין. באולפן אלי כהן, שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים. אני רוצה לאחל מכאן, מרדיו שלום, כל טוב ליום הולדתה של עזה אמוץ, הפעילה כל כך במודון הישראלי איתן. מאחר ולא מגלים את גילה של אישה, לא אציין שהצעירה הנצחית הזאת היא כבר בת 75. אז אני לא מציין. ומן האולפן בקופנהגן, אני מאחל למאזינים באשר הם האזנה עריבה לשידור מעניין. ליתנים זאת להקה קטנה שהוקמה על ידי אברהם קופנהגן, אותו אברהם קופנהגן שגם יסד את רדיו שלום לפני 15 שנים, והלהקה היפה הזאת, הקטנה הזאת שלנו, ממש משלנו, תשמיע לכם את השיר המסורתי בלדינו, המלך נמרוד.
Luz de Israel, Abraham Avinu, Padre querido,
המלך נמרוד, מנגינה מסורתית בלדינו, מפי להקת כלי תנים. בשבוע שעבר הוא עלתה במפתיע על ידי ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, המכונה ביבי, הצעה שכמעט מעולם לא הועלתה קודם לכן. הצעה היא לאפשר לישראלים הגרים בחוץ לארץ, מרצונם, ולא מרצונם, להשתתף בבחירות בישראל. האם הייתה מאחורי זה איזושהי מזימה מעניינת, או מוזרה, או שיתוף פעולה בינו לבין השר ליברמן? אז בואו נשמע מה שיש בפיה של אביטל ויצדום, וערב טוב לאביטל.
ערב טוב לאלי ולכל המאזינים.
נו, אז מה דעתך בעניין?
הנושא הזה נשמע קצת טעון, אבל לדעתי אני בעדו, ואני אסביר למה. קודם כל יש עוד כמה מדינות בעולם שהן מאפשרות לאזרחים שלא מתגוררים במדינות להצביע, דנמרק למשל אחת מהן. אני אגיד למה כן. היום אתה לא, יש לך אמצעי תקשורת כמו אינטרנט, כבלים, טלפון סלולרי, אתה יכול מיד לשמוע מה קורה במדינת האם, ואכפת לך, זאת אומרת, אכפת לנו מה שקורה שמה. עצם זה שאני לא חיה שם, זה לא אומר שהפסקתי להרגיש רגשות למדינה הזאת. זה כמו אהובה ישנה שטוב או לא טוב, אתה תמיד תקוע איתה לנצח. כל אחד בוחר לחיות איפה שהוא רוצה, אבל אתה לא יכול לקחת את הרגשות למדינה שלך, שנתת חלק גדול מהחיים שלך שמה, שבעצם האופי שלנו הוא הפועל היוצא שלה, שהתחנכנו שמה. אני אגיד מבחינה ביורוקרטית, כשאנשים באים לארץ וחיים בחול ועדיין אין להם את האזרחות המקומית, למשל שאתה הולך לשכור רכב או אתה הולך למלון, הם דורשים ממך לשלם מע"מ אם יש לך דרכון ישראלי, למרות ששנים אתה לא חי בארץ. אז יש דברים שהם כאילו נוחים למדינת ישראל להכיר בך בתור אזרח ישראלי, ויש כאלה שלא. עכשיו, מה בעצם הטענה שאנשים מתנגדים לזה? הם טוענים, ממש בשמאל הייתי בשומר הצעיר וגם אתה, וכשהגעתי הנה התחלתי לראות את הדברים אחרת, איך אומרים, דברים שרואים מכאן לא רואים משם.
בדיוק את אותם מילים אומרים על ראשי ממשלת ישראל שפתאום הופכים את אורם מימין לשמאל.
אוקיי.
כידוע לך, שרון ואולמרט, ואילו עכשיו ביבי, פתאום שתי מדינות לשני עמים, דברים שהם לא אמרו קודם לכן. כלומר, הדברים נראים משם אחרת מאשר מכאן, אבל כל אחד בפרספקטיבה שלו. דברי.
זה נכון, כי זאת אומרת, בן אדם שהוא בפוליטיקה, הוא לא יכול להיות דוגמטי, הוא לא יכול להיות תקוע כמו בני בגין, לא משנה מה יקרה בעולם, לא משנה מה יקרה באזור, הוא תמיד אומר, אין מה לדבר עם הערבים. אני אומרת, כל הזמן צריך לשנות דברים, כל הזמן צריך ללכת עם ראש פתוח לשינויים. ועובדה שאלה שכן היו עם הכי דוגמטיים ושינו את דעתם, הם אלה ש... מי פינה אותנו מסיני הם לא שרון, הם אלה שזה השרון. זאת אומרת, כל ההחלטות הכי גורלים...
מסיני בגין, בגין מרצועת עזה שרון.
כן, אז אומרת, כל האנשים האלה שהם היו הכי הכי פנאטים, הם אלה שעשו את השינויים הגדולים מבחינה מעשית. לא דיברו רק כמו שמעון פרס, שהוא רק מדבר כל השנים ולא עושה ממש. אז אני אומרת, תנו לאנשים שבחוץ עדיין מאוד אוהבים את ישראל, מאוד אכפת להם, אנחנו לא מטומטמים אלה שחיים בחול.
את עושה הכללה. אני מצטער להגיד לך שאת עושה הכללה, כי כידוע לך יש יהודים בברוקלין ויהודים ברוסיה שיש להם דרכון מטעמי נוחיות ולא מטעמי אהבה למולדת.
זה נכון, זה נכון. אם כבר מדברים על דרכון, האם רוסי שבא לארץ ונמצא יומיים וחצי שם, 5 דקות, הוא ישר מקבל דרכון ישראלי, הם כן מתמצאים במה שקורה. אז אני אומרת, הדברים האלה הם מאוד מורכבים. אני אומרת, תנו לישראלים שחיים בחול, שמרגישים עצמם ישראלים. מי שלא מרגיש עצמו ישראלי, בלאו הכי זה לא מעניין אותו. אבל מי שכן מרגיש, למה שלא נקבע? אנחנו אוהבים את המדינה, אכפת לנו. זה מה שאני חושבת.
כן, ומה דעתך על אותו רוסי שירד זה אתה מכבש המטוס, קיבל את הדרכון הישראלי, ובעוד שנה הוא ירד חזרה למוסקבה או לאן שהוא.
זה נכון.
ואז הוא פתאום יקבע לגבי מה שיעשה בישראל בשטחים, עם הערבים, בלי הערבים וכו'.
זה גם נכון, זה סיכון שצריך לקחת אותו בחשבון, אבל אני אומרת שהרבה רוסים שהגיעו בשנות ה-90 לארץ, מאוד 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 ימניים, הם בחרו את, הם אלה שמאחורי אביגדור ליברמן, הרי הם ישראלי שפוי ששבחי וגדל בארץ ומתמצא, לא היה בוחר בו בחיים, כל השר התיירות הזה, הרוסי הזה גם כן, זה התנהגות ממש ממש מוזרה. כמה שיש לי טענות על כל מיני פוליטיקאים ושרים ישראלים שלא מתנהגים יפה, כל השרים הרוסים האלה ממש לא יודעים איך להתנהג. זאת אומרת, הם לא מבינים בכלל את הפוליטיקה. את יודע מה? אני אתן לך דוגמה של נאסר קאדר. נאסר קאדר חשב שהוא מבין את דנמרק. הוא נכנס הנה בבחירות הקודמות, קיבל מנדטים כמו מפלגה שתמיד מופיעה בישראל בבחירות מהמרכז.
צצה, צצה.
כן, וחשב שהוא מבין את המנטליות, והתפוגג כמו עד חם, ונעלם. זאת אומרת, הוא לא הבין. הוא בדיוק כמו הרוסים שירדו מכבש המטוש, וקיבלו את הדרכון הישראלי, את תעודת זהות, ולכן הם יכולים להצביע. הם לא מבינים את מדינת ישראל, והוא גם לא הבין את ממלכת דנמרק, ולכן הוא נכשל, לכן הוא התפוגג באוויר.
הדוגמה שהבאת היא איננה לחלוטין נכונה, בגלל שנאסר קאדר פרש מפלגה אחת, הקים מפלגה שנייה, פרש ממנה, הקים מפלגה שלישית וחזר למפלגה הראשונה שלו, ויש לנו דוגמאות בישראל של יגאל ידין שהקים את דאש, של יוטומי לפיד שהקים את שינוי, וגם המפלגות האלה התפגגו. אז
לא, מה שרציתי להגיד, נאסר קאדר, הטיקט שלו, הוא כל הזמן היה אמר, אני מוסלמי טוב, אני מוסלמי מודרני, אני כדאי לכם להצביע בי, אני לא כמו הדעה הקדומה שיש לכם על מוסלמים. ואני אומר, הכל היה חרטה, כי אני ראיתי ישר, אני מכירה את המנטליות הזאת, הוא כמו אחמד טיבי, הוא כמו, איך קוראים לזה, שלא יכול לחזור.
אנחנו לא מדברים עליו עכשיו עליו, כך שבואי.
לא, אבל אני אומרת שזה גם אדם שלא מבין את דנמרק, ואני אומרת, הקבלה שלי זה לרוסים שיורדים מהמטוס וישר יכולים לקבוע, כי הם חיים בישראל, והם שלמו מיסים אי פעם, הם היו בצבא אי פעם, לא, כל הטענות גם של של האנשים הפנאטים שיושבים בארץ, אתם לא נמצאים בישראל, אתם לא משלמים מיסים, אתם לא אוכלים את כל הג'יפה שאנחנו אוכלים. אני אומר, ומה הרוסי שירד מהמטוס, הוא כן עשה את כל הדברים האלה? ישראל זה מדינת הגירה. זה לא משנה כמה שנים היית שם, כמה שנים שילמת מיסים. אם לפי חוק השבות, בן אדם שיורד מהמטוס, ולא משנה מאיפה, סתם רוסי, נתתי דוגמה, יכול לקבל תעודת זהות ולהצביע מיד שיורד, אז זה לא משנה אם הוא לא שילם מיסים או לא, כי זה החוקים של מדינת ישראל. אני אומרת שכן צריך לקבל אותנו, אלה שיושבים בחול, ואני חושב שזה דווקא טוב, שלא מתייחסים אלינו כסוג ב'.
אמרת את דעתך, אביטל ויצטום, ואני מודה לך, וערב טוב, וכל טוב. רפי וחנה, אף הם מלהקת קליטנים, שכבר שמענו שיר אחד שלהם היום, ישמיעו לכם את השיר, טומבה ללייקה.
Tumbalala, 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 tumbalala die Frage, was kann wachsen, wachsen ohne Regen, wo kann brennen, wenn ich da fähre, was kann bänken, weinen und trären.
Tumbala, tumbala, tumbala.
Darf du fragen, Steine wachsen, wachsen und regen, Lieben kann brennen und nicht abhören, Herz kann wehen, wehen und trägen.
טומבה ללייקה, הביצוע של רפי וחנה מקליטנים, הלהקה שלנו מקופנהגן. בעניין של זכות בחירה לישראלים בחוץ לארץ יש פנים לכאן ולכאן. כבר ראינו את זה בשידור שלנו היום, ועכשיו נשמע עוד פלן מהיוטלנד, בחצי היוטלנד, וערב טוב לעמוס.
ערב טוב.
אז בוא נשמע מה דעתך בעניין הזה של זכות בחירה לישראלים בחוץ לארץ.
אני אתחיל בזה שאני מתנגד לזכות בחירה. אני היום כבר לא ישראלי, כך שהנושא הזה הוא ממילא לא רלוונטי לגביי.
בוא נתקן את זה. אתה ישראלי בנשמה, לא ישראלי בדרכון.
אני כמובן ישראלי בנשמה. אני, כמו שאני אמרתי פה כבר לא פעם לחבריי, ישראלי אני אשאר, ההבדל הוא רק בנייר. זה ההבדל היחידי, ובמקום שאני גר בו, אבל מבחינת התרבות, המחשבה, הראש וכך הלאה, אני ישראלי וישאר ישראלי. זה לא השתנה בזה שום דבר. אבל, מטבע הדברים, תראו, כל הזמן מביאים את העניין שבארצות אחרות, האלה שגרים במקום אחר, זאת אומרת, בארץ אחרת, הם יכולים לבחור. יש הבדל בין לדעתי יש הבדל גדול בין ישראל לבין כל ארץ אחרת, ולו רק בגלל למשל זכות השיבה לישראל לכל יהודי באשר הוא, שזה הבדל עקרוני ומכריע מבחינתנו. עכשיו אני לא רואה סיבה למה אדם שחי מחוץ לישראל לא סובל או נהנה מהדברים שישראל מציעה, בא מדי פעם לבקר, בעצם בגדול רק נהנה מהדברים שאפשר ליהנות מהם, אבל לא חווה וחי וסובל את הדברים שהם בעייתיים בישראל, ויש כאלה לא מעט מסתבר. אז לכן אני חושב שרק אנשים שחיים שם יכולים להכריע על גורלם. אין שום סיבה שאדם שחי בחוץ, שהוא ממילא לא יהיה מושפע ישירות, הוא יהיה מושפע באיזושהי רמה, מטבע הדברים. המשפחה שלי כמובן חשובה לי, וכמובן חשוב לי שהם יהיה להם טוב וככה הלאה. אבל יש הבדל בין זה או בין שאתה כאדם, כמשפחה וככה הלאה, מושפע ישירות. אין שום סיבה שאתה תבחר ותשפיע ותכריע אולי את גורל האנשים שחיים בעצם לא יחד איתך. לא, אף פעם לא ראיתי סיבה שזה יקרה, ואני גם היום לא רואה סיבה שהסיפור הזה ישתנה. דרך אגב, הטענה שאני מבין מהתקשורת היא שהרצון של הגוש הימני לעשות את השינוי הזה הוא נובע מכך לדעתם הרוב המכריע של הישראלים שחיים בחוץ אכן יבחרו ימינה. זאת טענה שאני לא בטוח בה. ייתכן שזה היה נכון אולי לפני 20-30 שנה, היום אני ממש לא בטוח. אני חושב שרבים הישראלים, רבים הישראלים שאני מכיר פה, הנטיות שלהם הם בכל הכיוונים, הם ימינה והם גם שמאלה והם מרכז. אז אני לא חושב שיהיה בסיפור הזה הבדל משמעותי. אבל ההבדל המשמעותי הוא, כמו שאמרתי מראש, העובדה שאתה אדם לא חי במקום הזה, אין שום סיבה שהאדם הזה תהיה לו זכות לבחור ולהכריע לגבי גורל אנשים שחיים שם. זו דעת.
אני מודה לך מאוד, עמוס קפלן, נהניתי מאוד לשמוע אותך, והמשך במעשיך הטובים. ערב טוב לך.
ערב טוב ותודה רבה.
תודה לך גם כן. את שירו של יואל רקם, הגל נושא אותך, ישמיע אברהם פררה למילים של יעקב אלון.
הלילה חופים צחורים, חולות רכים, חמצלות. הלילה מי הים שחורים, הכוכבים שוזרים זהב במצולות. משקר רגלך בחול הרך, החול אוהב מגע כפך. לוטף אותה, מנחה אותה באפלה ובדממה אל חלומך. הגל נושא אותך אליי, נוטפת ים רעננה. שוקטים גלי, שוקטים גלי, הגל נושא אותך אליי, הגל נושא אותך אליי. הלילה חולות קרירים, אחת חמה חמצלות. לוטפות ראשך זרים זרים, נושקות עינייך הגדולות הצלולות. הלילה חופים צחורים, חולות רכים, חבצלות. הלילה בים שחורים, הכוכבים שוזרים זהב במצולות. הגל נושא אותך אליי, נוטפת ים רעננה. שוקטים גלי, שוקטים גלי, הגל נושא אותך אליי, הגל נושא אותך אליי.
זה היה שירו של יואל רקם, הגל נושא אותך, מפי אברהם פררה. המילים היו של יעקב אילון. באוסלו בירת נורווגיה שובתים כרגע כ-1,000 נהגי מוניות מוסלמים. הסיבה שהם שובתים זה פרסום קריקטורה אחת מן ה-12 שפורסמו לפני 4 שנים בדנמרק, שעוררו אז מהומות נגד העיתון יוטלן פוסטן. עכשיו פרסם עיתון נורווגי, אפטון פוסטן נדמה לי, את הקריקטורה נוספת, שבה רואים את מוחמד בדמות חזיר או משהו כזה, ונהגי המוניות המוסלמים יצאו מגדרם, משביטים את התנועה ודורשים התנצלות. איתנו על הקו נמצא יגאל רום.
שלום אלי, שלום למאזינים.
שלום יגאל.
מכמה דברים שלך נשמע לי לא כל כך שמח מהאירוע באוסלו.
איך אפשר להיות שמח? טוב,
למה זה מפריע?
למה זה מפריע לי? מפריע לי שקריקטורות תמימות למדי מעוררות חמת זעם אצל אנשים שזה כל עולמה משום מה. רשות הדיבור, זכות הדיבור החופשי נתונה לכל אחד,
גם למוסלמים, אבל לא,
אבל זכות, זה צעם כל זכות.
אני לא רואה שהם עושים דבר שהוא או התבטאות של פוליטיקאי. נשמע לי די הגיוני שהם יוצאים ומוחים, הם לא עושים את זה תוך שריפת דגלים, ולא עושים. מי שמפסיד מהם, אגב, זה הנהגי המוניות בעצמם, שכנראה מוכנים לעבור את הקריקטורות בדנמרק, את הפרובוקציה שמאחורי הקריקטורות. כי אתה יודע, כשמתחילים לדבר על, כשאתה עושה פרובוקציה, אתה מסתכן בכך שלא ידברו על תוכן המסר, אלא ידברו על הפרובוקציה להפגנה. אני לא רואה בזה שום דבר רע. גם לא צריך לראות את המוסלמים כל פעם בצורה שלילית. אני חושב שלמוסלמים יש גם הרבה מאוד זכויות. הם אזרחים שווי זכויות בנורווגיה, גם במסגרת החוק ומסגרת האמצעים שעומדים לרשותו של כל אזרח, להביע את מחאתם. אני לא רואה בזה שום דבר רע.
אז אם ככה אתה, כל מה שהמוסלמים עושים בשנים האחרונות, שהם עולים לכותרות בלי הפסק, זה נראה לי לגיטימי עבורך.
לא, בהחלט לא. לא נראה לי לגיטימי, למשל, שבאספת הורים בבית ספר עממי בדנמרק, יוזמנו רק אמהות, משום שהבעלים של האנשים האלה חושבים שזה לא מוסרי, שנשים וגברים ישבו ביחד באספת הורים. זה גבול שלדעתי בית ספר אסור לו שיוותר עליו ואסור לו שיעבור אותו. כמו שאני לא, בהחלט לא מסכים עם מי שטוען שצריך לבטל את חוק השחיטה הכשרה, או להוציא את המילה אל מחוץ לחוק, כי זה פוגע ברגשות של ציבור כלשהו, בלי שמתחשבים ברגשות של המיעוט. זאת אומרת, כל זמן שהדברים נעשים בגבולות המתקבל על הדעת, בגבולות המסגרת החברתית שאנחנו אמונים עליה, אני לא רואה בזה שום דבר פסול. ברגע שזה בא לכפות משהו שהוא בניגוד לדעתו, לעמדת הרוב,
העניין של הכיתה בבית הספר, של כן. בית הספר, אז את כמה שאני זוכר ויודע, אז נשים בעולם המוסלמי בדנמרק ובישראל ובמזרח התיכון ובכל מקום בעולם הוא יחס לאישה, יחס משפיל, יחס מפלה, יחס שמאפשר רצח על רקע כבוד משפחה, על קנאה. ואני ראיתי רוצה ש...
אני לא מסכים לזה. זה דבר שמקומם אותי מאוד מאוד, היחס אל אנשים בעולם המוסלמי. המוסלמי מסביר את זה כמי שבא בעצם לכבד את ההבדל שבין אישה לגבר. אגב, טיעון דומה תמצא אותו גם בעולם החרדי, בעולם הדתי, היהודי. בתקסים דתיים הם בעצם, זה בעצם לא אפליה, אלא קבלת העובדה שנשים וגברים שונים אלה מאלה בכוח הבריאה שלהם. אבל לא, אם אתה לא מסכים לדבר אחד, זה לא אומר שאתה צריך לא להסכים לכל. פה יש בהחלט מקום לבקר יחס לנשים, וכמו שאמרתי לך, אני חושב שמה שמפריע לי בכינוס הזה של האימהות בבית הספר, אגב, שינו אחר כך את הכותרת של הכינוס הזה מאספת הורים לקפה חברתי. ואז כבר מותר לעשות מזה גם להזמין רק אמהות, או רק אבות, או רק ילדים, או רק ילדות, בכל כיוצא באלה. אבל אני מדבר על הנימוק, והנימוק היה הראשוני היה שהבעלים מתנגדים לזה. זה מה שמקומם אותי. אם אתה מקופף את אמות המידה של בית ספר עממי בדנמרק, לפי הקפריזות או לפי הגישה המוטעת מיסודה של גברים מוסלמים כלפי נשותיהם, פה צריכה החברה הדנית או בית ספר דני להגיד, זה גבול שאני לא מוכן לעבור. אתה לא מוכן שהאשתך תשתתף באספת הורים, יש לך בעיה איתי. אין לך בעיה עם אשתך, יש לך בעיה איתי עם החברה הדנית שאתה חי בתוכה. אבל למחות, אם לחזור לעניין הנהגי המוניות באוסלו, למחות על פריט תקשורת שמקומם אותם, שפוגע בהם, זה לגיטימי, אלי. מותר למחות על דבר.
ומה עם חופש הדיבור? מה עם חופש הדיבור המהולל?
חופש הדיבור לא מונע את חופש הביקורת, לא מונע את חופש ההתארגנות.
אבל לעיתון נורווגי, כמו לעיתון דני, כמו לכל עיתון בעולם, יש הזכות להגיד, להדפיס כל מה שהם רוצים. אבל היום העולם שמחוץ לעולם האסלאם מפחד מהם.
רגע, אני אומר שוב, עיתון שרוצה לפרסם, שיפרסם ויעמוד אחר כך בצורך להסביר למה הוא מפרסם את זה, או למה הוא חושב שנפגוע ברגשות של חלק מהציבור זה דבר לגיטימי ש, 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 שנופל או יושב טוב בתוך המסגרת של, של חופש הביטוי. אני לא אומר שהעיתונות הדנית או הנורווגית צריכה להתקפל בגלל הביקורת בעולם המוסלמי. היא אגב עושה את זה, וכבר דיברנו על צנזורה פנימית של, של אומנים בדנמרק, שבאמת לא רוצים להיכנס לאימות עם המיעוט המוסלמי, שיש בו בהחלט אלמנטים מאוד מאוד מיליטנטים, אלימים, תוקפניים. אתה רואה את זה גם פה, אתה רואה את זה במלמה, אתה רואה את זה גם באוסלו. אבל לא צריך, אני נגד הכללות גורפות שאומרות, אם יש הורה שלא נותן לאשתו להשתתף באספת הורים כי הוא חושב שזה לא מוסרי, אז כל המוסלמים הם לא מוסריים. הכללה הזאת לא מקובלת, אלא אני רוצה להפך, אני רוצה לראות את ההכללה בכיוון השני, שרוב המוסלמים כן מחפשים דרך לאינטגרציה, כן מחפשים דרך לחיות בשלום עם החברה הדנית, תוך שמירה על הייחוד המוסלמי, על הייחוד האורח החיים שלהם והאמונה שלהם והשקפת העולם שלהם. אני רואה את זה גם אצל היהודים, אני מאוד מכבד את זה אצל היהודים, כמו שאני רוצה לכבד את זה אצל המוסלמים. יחד עם זאת, אני מסכים איתך, גילויי אלימות וגילויי חוסר סובלנות הם רחוקים ממני מאוד מאוד. אני חושב שהחברה רשאית להתנגד להם ולהילחם בהם בכל תוקף.
להזכירך פסוק ידוע שאומר, לא כל המוסלמים הם טרוריסטים, אבל כל המוסלמים הם טרוריסטים.
אבל כל הטרוריסטים הם מוסלמים.
כן.
בהחלט, וזה דבר שמעורר המון המון שאלות והמון המון ביקורת מוצדקת. בהחלט, יש בדת המוסלמית אלמנטים שמאפשרים, שמעודדים, שמשמשים כר גידול לתופעות כמו טרור, לתופעות שאי אפשר להסכים אליהם בשום פנים ובשום אופן. אני מניח שגם בעולם האסלאם הם מעוררים הרבה מאוד ביקורת. אבל זה עוד לא אומר שבגלל שכל הטרוריסטים הם מוסלמים, אז כל המוסלמים בעולם הם טרוריסטים. אתה מבין, צריך להיזהר מההכללות האלה, מהפרט אל הכלל. אפשר להכליל מן הכלל אל הפרט, אבל אי אפשר להכליל מהפרט אל הכלל, כי אחרת אתה מקבל גם את הגישה הסופר אנטישמית, שיעקב הוא יהודי ויעקב הוא גנב, סימן שכל היהודים הם גנבים. את הלוגיקה המעוותת הזאת אכלו היהודים במשך דורות באירופה, וצריך להיזהר מאוד לא להשתמש בסוג כזה של טיעונים כביכול לוגיים, כי אין בהם שום דבר מהלוגיקה, הם מוטעים מיסודם.
ולהזכירך, הסתרת הפנים של האישה, יש בה משום סכנה של שמאחורי הניהב והניקט וכל הדברים האלה מסתירים את פניה של האישה, יכול להסתתר גם טרוריסט, כמו שקרה לפני שבועיים באפגניסטן.
בהחלט, בהחלט. אם כי אני אומר שוב, הסתרת הפנים או הפאה הנוכרית או כיסוי הראש וכל הדברים האלה הם חלק מהשקפת עולם, חלק מתפיסה מוסרית שלשמחתי הרבה עוברת מן העולם. אבל
מדוע אתה חושב שהיא עוברת מן העולם?
תשמע, העובדה שרוב רובו של... תחשוב על החברה הדנית. בחברה הדנית, אישה נשואה לא הייתה יוצאת בלי כיסוי ראש, לפני 50 שנה לא הייתה יוצאת בציבור.
50 שנה, 100 שנה, אבל לא חשוב.
100 שנה. 60 שנה, 70 שנה. בחברה היהודית במאה שערים אתה רואה עד היום תופעות של צניעות מוגזמת שבעיניי היא בלתי מובנת לחלוטין. וכל ההפרדה בין נשים וגברים באוטובוס וכל ה...
אם הטליבן...
אני אומר, זה לא, צריך להגיד, ברור שהכיסוי הראש כולו, כולל הפרצוף, זה דבר שבכלל אתה חושב, לא יודע מאיפה
שאין דבר. שאין לו מקום במאה ה-21.
בהחלט, אבל בסך הכל אומרים שבדנמרק יש אולי 3 נשים, 5 נשים.
לא, אני רואה כל יום 6, אז איך זה כבר הגעת ל-5? אני אישית רואה כל יום 6 נשים מכוסות לחלוטין.
לחלוטין, אז, כולל הפרצוף?
כולל הפרצוף.
מכסות את השיער.
אבל
לא, 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 כולל הפרצוף. אז המספרים האלה אין להם שום שייכות. דין אחד כדין 200, זה לא משנה. אחת זה יותר מדי.
אני מוכן, אין לי שום התנגדות, לא נגיד ככה, אין לי שום סימפתיה למי שמכסה את פניה בצורה כזאת. אני לא חושב שצריך לאסור את זה על פי החוק. צריך איפשהו, יש לקוות שהסטטוס או המעמד החברתי והנוהל החברתי, האתיקה החברתית בדנמרק, תביא בסופו של דבר, אם לא בדור הזה, אז בדור הבא, להיעלמות של תופעות מהסוג הזה. אני פשוט, כמו שכבר אמרתי לך לא פעם, יותר משהמוסלמים, יותר משאירופה נעשית מוסלמית, בעיניי המוסלמים נעשים אירופאים. אבל אינטגרציה זה תהליך איטי, ואני מקווה שהוא יצליח גם בדנמרק וגם בנורווגיה, אם נחזור לשביתת הנהגים שם.
אני מקווה שזה הדברים האלה שאתה אומר עכשיו לא יתפחו על פניך ובעוד והתממשו. אני לא בטוח בזה שהם יתממשו.
רוח בידי עבר בחול הוא קובר, רק אחד ירדנו זיכרון עתיק צופנו, זיכרון על דור שואל
פרקש, המילים אשמן. ואיתנו על הקו נמצא ציפי קראולונד, שתדבר על הספר מעשה בטבעת של אילן שיינפלד. ערב טוב לציפורה.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים.
ונשמע מה בפיך על הספר המדובר.
אני אתחיל מזה שהספר הגיע לידיי כמעט באקראי, ביקרתי חברה בישראל שהיא ספרונית, והיא מדי פעם ממליצה על ספר, והספר הזה כבר קראתי, קחי אותו. ספר אב קרס, ודחיתי, התחלתי לקרוא, ובאמת אב קרס, ובאמת סיימתי אותו יחסית לעוביו די מהר, ותהיתי מאוד למה החברה הזו המליצה בחום רב כזה לספר. ואחר כך גדפתי קצת בעיתונות, ואני אולי אספר בקצרה את מעשה הספר, אז אולי תבינו לתהייה שלי. סליחה, אני קצת מקוררת. הספר מספר היסטוריה, בעצם סיפור היסטורי, אירוע שהיה בסוף שנות 1800 ומשהו, קבוצה של יהודים הגיעה מארגנטינה לעיירות שונות באירופה, ופיתתה נערות צעירות מבתים עניים להגר לארגנטינה, וכמובן הבטיחו להם שתעבודנה שם בבתים של יהודים עשירים, או תעבודנה במלצרות, או אם נשמע לכם מוכר, זה בדיוק מה שהיום עושים לנשים מאוקראינה או מארצות אחרות. הביאו אותם לארגנטינה, ושם הם הפכו לזונות. והקבוצה הזו של הסרסורים היהודים הפכה להיות למתווך הכי גדול ולמפעיל בתי הבושת הגדולים ביותר בכל ארגנטינה, והם התפשטו גם לכמה ארצות סמוכות, אורוגוואי, פרגוואי. ואנחנו בספר הזה עוקבים אחרי גורלה של משפחה אחת או בחורה אחת שמגיעה לשם, שוב על ידי שקרים ורמייה, ובמקביל גורלה של משפחה אחרת, של משפחה עשירה. שתי המשפחות האלו נפגעות ממחלת הנפילה, כנראה, למרות שזה לא נאמר בפרש, אבל לפי התורים זה מחלת הנפילה. ולאחת המשפחות יש טבעת שאם עומדים אותה היא נעשתה על ידי רב, ואם עומדים אותה זה מציל את ה... ופה יש סיפור כביכול בלשי או חצי בלשי של לחפש את הטבעת הזו, אבל עיקרו של הסיפור זה העניין ההיסטורי של הקבוצה הזו של הסרסורים שפתחה בתי זונות בארגנטינה, והקהילה לא יודע מה לעשות, את המילה משלהם, עם בית כנסת משלהם, עם בית כברות משלהם, פשוט קהילה יהודית שבנויה על זנות וספסרות וסרסרות. זה שתי המילים, אני כל פעם אומרת אותם, אולי כמעט נרדפות. אחת עוסקת בזנות, השנייה בכסף. לא תמיד ההבדל נורא גדול.
משפחת פשע.
זה לא, אז שוב, זה לא בדיוק משפחת, הם בכלל, הם לא הגדירו את עצמם כך, אבל זה לא את המשפחה אחת, זה פשוט הרבה גברים שהגרו...
משפחות
כן,
פשע.
כן, משפחות כאלה שהגרו ממרכז אירופה, או מגליציה, מפולין, מרוסיה, ואחר כך עזרו לשם לחפש נערות. זה קיצורו של הסיפור. שוב, אני לא... הוא כאילו מסופר כפלשבק של הסבתא, הדור השלישי, של, של, של אחד מאלו שהייתה זונה, היא מספרת את תולדות חייה לנכדה, אבל אנחנו רק בסוף מבינים שזה הסיפור של הנכדה. יש פה קצת בלבול של מי מספר למי. שוב, זה לא החשוב. החשוב הוא שכיוון שאני קצת הספר עורר עניין, אז הלכתי קצת כמובן לאינטרנט, חיפשתי, ו מתברר שהסיפור מבחינה היסטורית זה מה שהיה. פשוט המצוקה באירופה הביאה, המצוקה והתמימות, כי באמת היום כשאנחנו אומרים שמישהי באוקראינה מספרים לה שהיא צריכה לבוא ללב של באירופה לעבוד כמלצרית, אז אומרים מה, היא כל כך תמימה, בעידן האינטרנט, בעידן הטלוויזיה, הן אמורות להיות חכמות יותר. אבל אנחנו מדברים על 1880-90, הידע שהיה לאנשים האלו היה קטן, אז הם באמת האמינו שהם שולחים את הבנות שלהם, מצילים אותם מהמצוקה באירופה לתוך איזשהו סגסוג. וצריך לזכור שבאותה תקופה לארגנטינה היה כוח משיכה גדול. אנחנו, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הציונות או של עם ישראל, אז יש לנו את הברון היר שניסה באמת להביא יהודים מאירופה לארגנטינה וליישב אותם שיהיו חקלאים, וחלק באמת הקימו מושבות חקלאיות בארגנטינה. זאת אומרת שהנושא הזה של הגירה לארגנטינה לא היה לגמרי לא מודע, לא ידוע. עכשיו אני, הסיפור של עצמו מאוד מעניין, ובאינטרנט יש היום הרבה חומר על זה שבהחלט שווה קריאה. עכשיו השאלה היא אם הספר שווה קריאה, רק לדעתי רק בתור מעורר של לחפש חומר אחר, כי הספר עצמו כתוב בעברית כל כך גרועה, שאני שבדרך כלל לא כל כך רגישה יכולה לקרוא גם משהו שהוא לא עברית לגמרי תקינה, היה ממש קשה לקרוא. הוא מבולבל, הוא מחליף סגנונות, אבל הסגנונות לא תמיד מתאימים לאנשים. לפעמים אותו אדם מדבר בכמה לשונות, לא במובן של שפות שונות, אלא בסגנונות מאוד שונים. לא ספר מעניין מבחינה אולי ספרותית, אבל בהחלט ספר מעניין מבחינה היסטורית. ועכשיו כשאלי אמר לי שחלק מהשידור ידון גם קצת בעניין הזה של
זכות
זכות
בחירה...
הבחירה לישראלים בחוץ לארץ, וכיוון שאני, מיום שהגרתי מישראל, גם כשהייתי בעלת אזרחות ישראלית, וגם כשוויתרתי עליה, הייתי בעלת דעה מאוד נחרצת של ישראלי שעזב את ישראל, אין לו זכות בחירה בישראל, כי הוא לא חי שם, הוא לא משלם את הניסים של שם, הוא לא משלם את המחיר של ה... של ההחלטות שלו. ואז תוך, עכשיו כשאנחנו מדברים על הספר, אני אומרת, אותם אנשים, אותם סרסורים, אותם אלו שהדיחו נשים לזנות, יכלו לבוא לישראל, תקופה מאוחרת יותר כמובן, אנחנו רגע נזיז את, נזיז את התקופה ב-60-70 שנה, באים לישראל, חיים בחודשיים, שלושה, ארבעה, מקבלים אזרחות ישראלית, חוזרים לארגנטינה, ממשיכים לנהל את חיי בתי הזונות בארגנטינה, אבל יחד עם זאת מצביעים לישראל. אני לא יודעת איזה כבוד גדול יש למדינה שאזרחיה כביכול בעלי זכות ההצבעה שלה הם כאלו. אז אני, זה פשוט, זה מין מחשבה רגעית. אני, הרעיון הזה של, של זכות הצבעה הוא מהיום הראשון שמישהו העלה את זה, נראה לי רעיון אבסורדי לגמרי, שאנשים שלא בארצם הצביעו למען הדברים שבארצם. אבל שוב, אני אומר, בעקפין זה התקשר לי איכשהו לספר, האנשים האלו יכלו להיות אזרחי ישראל, לא לחיות בה אפילו שנה ולהשפיע על, על מה שקורה בה, אולי להצביע על חוקיות הזנות למשל. יש, יש עוד כמה רעיונות טובים על מה הם יכלו להצביע האנשים האלו. אז זה איך, איך הספרות מתקשרת ל, ליום יום.
מעניין שאת כיוונת בדיוק לדעתי בביקור שהיה לי זה אתה עם אביטל ויצטום בשיחה שלי איתה. מי זה אילן שיינפלד?
אני חושבת שהוא משורר, ואני חושב שאפילו משורר נחשב למשורר טוב, אבל, אבל מעבר לזה אני לא, לא, לא חקרתי ולא בדקתי, כי זה לא, לא כל כך, כשל עצמו זה לא היה כל כך מעניין לדעת בדיוק מי כתב את הספר, הספר כשל עצמו צריך היה לדבר, ולדעתי הוא קצת גמגם, אבל בזכותו נחשפתי לפרשה מעניינת בתולדות בתולדות עם ישראל, וגם, גם, גם זו זכות. ודרך אגב, אם מי שרוצה לקרוא באמת בנושא הזה של אזרחות, היום בארץ לאבינרי יש מאמר מאוד מעניין על, על דמוקרטיה ואזרחות, כשהוא מנסה גם לסתור את העניין הזה, שנכון, גם לאמריקאים יש עוד כמה ארצות שמותר, אבל הוא מצביע על כמה נקודות מעניינות על ההבדל בין ארצות הברית או צרפת, אותם ארצות שכן מתירות, דנמרק לא מתירה בחירה מחוץ להרצאה. אז יש, יש גם חומר על זה. אבל זה שייך, זה כבר שייך לאופרה אחרת.
ומה הקרבה של אילן שיינפלד ליהדות ארגנטינה, ידוע לך?
אין לי מושג, אין לי מושג. אני קראתי, יש את הסופרת המעניינת גבריאלה אביגור רותם שכותבת על יהדות ארגנטינה, והיא ילידת ארגנטינה. אין לי מושג מה, אבל היום שוב אתה יכול לעשות מחקר, לעשות סקר. הנושא כנראה לא היה עלום, זה לא איזה טעם, זה לא מה שהוא כתב, זה שהוא לא ידוע, זה שהוא לא היה ידוע לי, זה אומר רק משהו בגנותי, ולא הנושא כנראה היה ידוע לנושא הזה של, כי הם עד 1930 התקיימה הקהילה הזו, זאת אומרת התקיימה כמעט 50 שנה הקהילה הזו, כך שזה היה כנראה נושא ידוע שלא עולי ארגנטינה ולא אחרים היו כנראה מאוד גאים בזה, אז אולי בגלל זה זה לא קיבל פרסום כל כך גדול, אבל, אבל זה לא, הוא לא גילה משהו שלא היה ידוע. אני חושבת שכתבו על זה גם לפני זה, והייתה אחת הנשים ש, שניסתה להתקומם, ממש לאחרונה היה מאמר גדול עליה באחד מהעיתונים בארץ, היו כמה נשים שניסו לא יודעים לברוח, אבל לפחות לשנות את מצבן ולהתארגן אבל כמו זה כבר לא, זה כבר נספחים לספר ולא הספר עצמו. בספר עצמו אין, אנשים הם כנועות ובאיזשהו מדען גם לא כל כך מעניינות, הם מהר מאוד, נכון שמאלצים אותם, נכון שתכף מההתחלה יש להם סטרטגיה לסרסורים האלו, שמהרגע הראשון שהם מעלים אותם על הנייה, אונסים אותם ומתאמרים בהם, כך שהרבה ברירות אין לנשים האלו, אבל התיאור שלהם גם לא, לא מחמיא להם במיוחד לנשים האלו, למרות שהם לא כולן הגיעו, אם הם היו באמת מגיעות למה שהבטיחו להן, עובדות משק, או, אז הם בהחלט יכלו להתפתח לנשים, נשים בריאות לכל דבר, נפשית ופיזית, מה שלא קורה בסיפור כמו שזה התרחש.
אז ציפי קראולון, אני מודה לך מאוד על חלקך. תודה רבה. הלו? וערב טוב. תודה רבה. את השם גרימי כבר שמענו קודם לכן בשידור. צבי גלעד מקיבוץ עין גדי, הוא חוקר של שירים, חוקר ואספן של שירים עבריים במעטה רוסי, במקור ובביצוע הישראלי, ואני נהנה מעת לעת לראות מה שהוא כותב על שירים מסוימים וגם להשמיע אותם. ובכן, אני אשמיע לכם היום שירים מספר. אני אקריא לכם מה שכתוב באתר של בני קריית חיים, שהוא כתב השבוע. כמו שלמדנו בפורג'ין בס, לא כל מה שמספרים לנו נכון. גם בעולם שאנו עוסקים בו, יש הרבה התקשטות בנוצות זרים, בלי להקפיד על מצוות הגילוי הנאות. שלא כמנהגנו, נפתח בשיר רוסי. השיר נקרא שיר הקומסומול היהודי, מתוך הסרט איסקטלי שסטאיה, אני מקווה שביטאתי את זה נכון, בעברית זה מחפשי האושר, זה כמובן שיר מתקופת ברית המועצות. עלילתו מתרחשת בקומונות החקלאיות היהודיות שהוקמו בברית המועצות בשנות ה-20, ואת המילים ברוסית חיבר בולג'נין. נשמע קודם כל את הסרט מתוך פס הקול של הסרט. האם השיר הזה נשמע לכם מוכר? בהחלט. הוא הושר בעברית וגם נרקד, כקום האחר כידוע. על מנגינת השיר הרוסי חתום המלחין היהודי הרוסי הגדול איסק דונייבסקי. עוד אחד ממאות השירים הרוסיים שהושרו בעברית? לא בדיוק. אז נשמע עכשיו את השיר מפי עיין וולפורד. Oh, זוהי הקלטה עתיקה שנעשתה בחול. באותו זמן לא היה בארץ ציוד הקלטה. את המילים בעברית כתב יהודה שנהר, ועל המנגינה חתום שלום פוסטולסקי. אז מי גנב ממי? פוסטולסקי הקטן מדונייבסקי הגדול? אולי להפך. טוב, לסיפור המלא יש קישורית לזה מרשת, ונשמע עכשיו את קרום האחר סוב הסוב עוד פעם. זה היה בביצוע של חנה קיפניס, והנה עוד ביצוע של משתתפי אירוע זה מרשת שהיה לפני שנתיים, ב-2008, הנה הוא. והנה ההפתעה. באתר של זמר אשת כתוב על השיר הזה לא פחות ולא יותר מאשר השיר נכתב בהולחן בארץ. אולם מתגלגל לרוסיה על ידי נוטשי גדוד העבודה בהנהגת מנחם אלקינט. הם הקימו קומונה בשם נובה זורה, משהו כזה, שעליה נוצר הסרט מחפשי האושר. בין השירים בסרט היה שיר נוער יהודי למנגינה של קומה אחה. על המוזיקה לכל הסרט חתום המלחין הרוסי היהודי דונייבסקי, ומכאן הבלבול שהוא מלחין השיר. אולי באופן מפתיע מופיע השיר הזה בשירונים רוסיים כשיר רוסי לכל דבר. שם יש לשיר מספר שמות, שיר דייגים, שיר הקומסומול היהודי, וגם לפי מילות הפתיחה לשיר, במקום הדייג, הדייג ליד הנהר. לגבי יוצריו רשום בהם כי המלחין הינו איסק דונייבסקי, מי שהלחין שירים סובייטים רבים שכמה מהם אף הגיעו אל הזמר העברי, ואילו מחבר המילים הוא הינו וולג'נין. על אפיזודה מעניינת הקשורה לשיר קום האחה כתב מם סמך, אולי מרדכי סבר, במאמר בעיתון משמר מתאריך 10 לאוגוסט 1945 בשם דונייבסקי הקומפוזיטור הסובייטי. סחה לי חברה מקיבוץ אפיקים בערב ההוא, כשבקבוצתנו סיירו שליחי הסובייטים פטרבסקו ומיכאלוב מטעם ליגה וב, נערכה מסיבה נאה לכבודם, שבעתיים נעם להם שבתוך עמם ישבו, כי מרבית חברי הקיבוץ שומעים רוסית. כתוב ליבם בכיבודים, השמיעו להם חברינו בין השאר גם שירים עבריים ורוסיים, ואחד השליחים אמר, ועכשיו אשמיע לכם שיר דייגים בפינה מרוחקת מברית המועצות שלא שמעתם אותו עדיין. תרגומו היה בערך כך: בדוגית על הנהר דייגים מושכים מחמר, בשיפוע הדגה כגוש כסף מבריקה. המנגינה הייתה בדיוק ההורה של שין פסטולסקי על המילים של שנהר, קומה אחה סוב הסוב, אל תנוחה שוב השוב וכולי. ומה גדלה הפתעת המזמר כשנודע לו כי כבר יותר מ-15 שנים שרים את המנגינה הזאת מדן ועד בר שבע, ואיך התגלגל הניגון ההוא מכאן לשם, מי ראשון ומי שני כאן. והנה באחד הימים ביקרתי אצל ידידי המוזיקאי משה ביק, וכששאלתיו כיצד שרים את המנגינה האחת אך בתוכן ובשם אחר גם ברוסיה וגם בארצרל, הוציא האחרון את ספר שירו של דונייבסקי והצביע לשיר האחרון, והצביע לשיר הזה המכונה שיר הדייגים מאת וולג'נין, העיבוד המוזיקלי מאת יוד דונייבסקי. הספר הופיע בהוצאת מוסייב בשנת 1937, ובכן עיבוד מוזיקלי שהופיע שנים רבות אחרי פרסום מנגינת פוסטולסקי בארץ. זהו עכשיו אחד השירים הנפוצים בברית המועצות, הוא דווקא קום האח העברי, והוא הופיע בסרט על נושא יהודי שהוקדש כנראה לעיירה יהודית או להתיישבות בבירוביג'אן בשם מחפשי העושר. לא הוברר עדיין איך הגיעה המנגינה הזאת לדונייבסקי, ובאמת איך איפה התגלגל השיר לרוסיה, והכיצד הפך לשיר רוסי. בחוברת שירי המקהלה, ספר שני, הוצאת מרכז לתרבות והסברה משנת תשי"ג, כותבים האורחים שין קפלן ופינטוס על השיר הנעל: בהזדמנות זו מן הראוי למלא חובה כלפי הקומפוזיטור המנוח ולהביא לידיעת הציבור שהמנצח קומפניץ ששהה בארץ ב-1927 לקח איתו בחזרה לברית המועצות את השיר קום האחה, ומאז אנחנו שומעים אותו, זוכים לשמוע אותו כשיר בירוביג'אני מקורי ברדיו מוסקבה וקייב. גרסה זו שונה מהכתוב בהתחלה אגב. דרך זינובייב קומפייץ הגיע איפה השיר לדונייבסקי, וכך לתוך הסרט מחפשי העושר, שאכן עוסק בהתיישבות היהודית בבירוביג'אן. אגב, באותו סרט מופיע שיר נוסף שיש לו ביטוי לזמר העברי בתרגומה של צילה דגן, שירת הזמיר. הפעם זהו לחן אמיתי של דונייבסקי למילין של וולג'נין. זהו. לפני 5 שנים הלך אפרים קישון לעולמו.
בן 80 ומספר חודשים היה במותו.
פרנץ קישונט נולד בהונגריה, וכישרונו הספרותי המדהים נתגלה כבר בגיל צעיר. בגיל 16 זכה בפרס הראשון שלו, פרס לכתיבת נובלות. הוא נכלא במחנה ריכוז בהונגריה ב-1944 והצליח למלט ולמלט את חייו. לישראל עלה ב-1949, ופקיד עלייה שרשם אותו נתן לו את שמו העברי, כיוון שלא ידע איך לרשום בעברית את שמו ההונגרי המסובך. שמו החל להופיע מעל דפי העיתונות כבר שנתיים לאחר עלייתו, ומאז לא ירד מהעיתונות. את מדורו רב השנים, חד גדיה, החל לפרסם ב-1952, והמדור הופיע 30 שנים רצופות. המחזה הראשון שלו בעברית הוא עלה בהבימה ב-1953 תחת השם שמו הולך לפניו. הרבה מחזות ומערכונים פרנסו את עולם הבמה ואותו משך השנים. בשנות ה-60 תרם גם לעולם הסרטים במספר סרטים. הראשון בהם סלח שבתי בכיכובו של דחיים טופול, שיהיה גם כן בהמשך התוכנית שלנו. סרטים נוספים היו תעלת בלאומילך, השוטר אזולאי, ארווינקה והשואל בלולה תרנגולות. הוא העניק גם מטבעות לשון רבות לשפה העברית, ועל כך אמוד בהמשך השידור ברשימה שנכתבה עליו במעריב. לקראת גיל גבוה העתיק חלקית את מקום מושבו לשוויץ, אבל לא ניתק את קשריו עם ישראל, ולמרות שמקום מגוריו כבר לא היה ישראל, זכה בשנת 2002 בפרס ישראל. בנוסף לפרס היוקרתי הזה זכה גם בפרסים ואותות כבוד אחרים. הוא הוציא כ-50 ספרים, כתב 9 מחזות, היה לו חלק נכבד ב-7 סרטים, וספריו תורגמו ל-37 שפות. הייתה לו ביקורת נוקבת כלפי הבירוקרטיה הישראלית, אבל הוא אהב את הארץ. באחת מרשימותיו הוא כתב את הדברים הבאים, אותם הצטט. זאת היא הארץ בה האם לומדת את שפת האם מבנה. זאת היא הארץ שבה לא מצפים לניסים, אלא מתחשבים בהם. זאת היא הארץ שקיומה בסכנה מתמדת, אבל את האולקוס מקבלים בה בגלל השכנים. זאת היא הארץ שלי. אחד מאלה שעבדו קרוב קרוב לאפרים קישון היה השחקן חיים טופול. חיים טופול נמצא איתנו על הקו. חיים, ערב טוב.
ערב טוב, אלי.
אתה יכול לספר בלשונך אתה על האיש אפרים קישון כפי שהכרת אותו?
אני ודאי שאני יכול, אני אשמח גם לעשות את זה. אני למעשה הכרתי את קישון כשהייתי נער. הייתי נער עובד בדבר, והתפסתי את עיתון עומר, וקישון עולה חדש כתב בעיתון לעולים חדשים בשם עומר, עיתון עברי מנוקד. שם למעשה נתקלתי בו לראשונה, ושנתיים אחר כך בלהקת הנחל, כאשר שירתתי הלהקה, ופריים סיפק לנו מערכונים כאיש מילואים של הלהקה, ולמעשה שם התחילה בינינו ידידות ועבודה משותפת שנמשכה הרבה שנים. החברות נמשכה עד ליום מותו, אבל העבודה משותפת נמשכה הרבה שנים, ממערכונים בלהקת הנחל, ביניהם כמובן מערכונים על סלח שבתי, המערכון על סלח שבתי. אחר כך כשהשתחררנו מן הלהקה, למעשה היינו שותפים בבצל ירוק, שון ואני ואחרים שהצטרפו אלינו, ושם שון כמובן כתב לנו מערכונים רבים, כולל מערכונים של על סלח שבתי. ואחר כך עשינו שני סרטים ביחד, את סלח ואת ארווינקה, ויצאנו לנסוע הרבה ביחד לפסטיבלים ולאוסקר כשהיינו מועמדים. ולמרבית הפלא, גם בפעם השנייה כשהייתי מועמד לאוסקר, וקישון היה מועמד בפעם השנייה עם הסרט הזר הטוב ביותר, בפעם ראשונה זה היה עם סלח שבתי, בפעם השנייה עם השוטר אזולאי, שוב נפגשנו, אבל אז כבר היינו מנוסים וכבר לא כך התרגשנו כמו הפעם הראשונה. ואחר כך נפגשנו כל ימי חייו, שרנו ידידים קרובים מאוד, נדמה לי הייתי החבר הקרוב ביותר אליו
חוץ ממאפיה הונגרית.
חוץ
ממאפיה הונגרית.
חוץ מה? אז תתפלא. תתפלא.
אוקיי.
לא, המאפיה ההונגרית היו חברים מילדות, אבל אני חושב ש כל דבר החבר הכי קרוב, הוא גם איבד את דוש בדרך, דוש נפטר כשהיה לפניו, ובכל אופן בשנים האחרונות לחייו היינו קרובים מאוד. הייתי בא אליו לשוויצריה, הוא היה מגיע ללונדון או לארץ, חברים, ובטלפונים צפוף מאוד, לפחות פעם בשבוע.
איזה בן אדם הוא היה מבחינה, היה אדם נוח, היה אדם קשה, היה אדם עקשן, מה הוא היה בדיוק? היה לו חוש הומור אגב?
היה לו חוש הומור?
כן, אם היה לו חוש הומור גם מחוץ לה.
אני יודע שהרבה אנשים חשדו בקישון שאין לו חוש הומור, כי הוא היה לו פרצוף רציני מאוד שהוא הסתובב בין אנשים זרים לו. אבל אני יכול להגיד לך שיש לנו הרבה שעות של התגלגלות ממש על הריפה מרוב צחוק. אני לא מגזים עכשיו כשאני אומר לך. בחדר העבודה של קישון או בחדרי החזרות, אנחנו היינו מתגלגלים על הארץ מצחוק. הוא היה איש מצחיק מאוד בחייו הפרטיים, והוא גרם לי להרבה מאוד שעות צחוק. אבל אתה שואל איך הוא היה, תשמע, הוא היה ילד, ואני לא אומר את זה חס חלילה לשמצה, אלא אני אומר את זה כעובדה, הוא היה ילד גולה ממש, ילד שהוא גם סיפר לי, בכל אופן סיפר הרבה מאוד על זה, כמובן שזה השפיע עליו מאוד, לכן הוא היה ציוני נלהב כזה, וציוני בלי בושה ובלי עקבות, והיו כאלה שחשדו בו שהיה ימני, אבל אני לא, וגם הוא לא ראה בזה ימני, אלא ממש ציוני בלי עקבות. ולמרות ציניותו בנושאים פוליטיים, הוא היה ציוני מושבע. אני לא צריך לומר שהייתה לו השפעה גדולה מאוד בתקופה מסוימת שהוא כתב במעריב, הייתה לו השפעה גדולה מאוד על הקהל בארץ,
בחד גדיה
ובמאמרים מחוץ לחד גדיה, אבל בדרך כלל במסגרת חד גדיה. אני לא צריך לספר לך ש הוא למעשה ביטא את דעת הקהל אז במלחמת ששת הימים, כאשר ולמעשה לפי דעתי גרם לאשכול זכרו לברכה לצרף את דיין לממשלתו אז כשר ביטחון. הייתה לו ראייה חדה מאוד על תופעות, וזה לא צריך את ההמלצה שלי, אתה רואה את זה בחומרים שהוא כתב, גם על תופעות חברתיות וגם על תופעות אישיות של אנשים, או של חיי נישואים, או של בידול ילדים, או של יחסים בין אדם לחברו, בין אדם לבעל המקצוע שהוא זקוק לו, אם זה אינסטלטור, או אם זה בעל חנות מקולת, או אם זה זגג. היה איש עם הבחנה אדירה על אנשים. הוא היה קורא אנשים ככה בשקט בשקט מן הצד, היה קורא אותם כמו את כף היד שלו, ולכן אני חושב ש הוא היה עמוק הרבה יותר ממה ש עמיתיו למקצוע פה פירגן. אני חושב שהוא היה סופר, והוא בוודאי חשב כך.
היו לו חברים פוליטיקאים? כי אני יודע שהוא קטל את הפוליטיקאים על ימין ועל שמאל.
בדיוק. היו לו חברים, לא חברים, אבל היו אנשים שפחדו ממנו, אבל העריכו אותו מאוד. הייתה לו לשון מצליפה בלי רחמים על פוליטיקאים, כמו שהייתה לו לשון מצליפה על כל תופעה חברתית, אבל או עת מצליף. בכל אופן, אם אתה שואל אותי את השאלה הזאת, אם היו לו חברים פוליטיקאים, תשמע, אני יודע שהיו לו פגישות עם פוליטיקאים מחוץ למסגרת ה-Nicities. אני יודע שדיין העריך אותו מאוד, אני יודע, זה היה איש יחיד להצביע עליו, כי ידעת שחברים ממש פוליטיקאים לא היו. אני צריך גם לומר שגם לא היו לו הרבה חברים בררן, כי אני עצמי אומר זאת. הוא היה מאוד בררן, זה נכון שהייתה לו ידידות נעורים עם מה שאתה קורא המאפיה ההונגרית.
כן, אבל טומי לפיד הפך לפוליטיקאי יותר מים, הוא לא כל כך הצליח לפי מה שקראתי בקורות חייו. אז השאלה, איך הוא היה עקשן ואיך הוא, איך, 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 איך הוא עבד?
אתה מגיע למסקנה שהוא לא הצליח.
לא.
אני חושב שמי ש... הוא בכל אופן הבמאי היחידי מבין במאי ארץ ישראל שהיה מועמד פעמיים לאוסקר, לא פעם אחת. שהסרט שלו היה מועמד פעמיים לאוסקר, וכשסרט מועמד זה בהחלט לא רק בגלל השחקנים או בגלל הצלם, זה בהחלט בזכות הבמאי.
או התסריט.
או התסריט, שהוא כתב רעיל התסריט, כמו שאתה יודע. תשמע, הוא היה...
ב-63.
כסרט, ב-63, סוף 63. זאת הייתה פעם ראשונה שהוא ביים, והוא התעקש לקחת את הצלם פלויד קרוסבי, שזכה באוסקר על צהרי יום, ואת אשתו שהייתה נערת תפריד, מה שקראו סקריפט גרל, קונטיניויטי גרל, ושני האנשים האלה הוליכו אותו יד ביד במשמעת קפדנית מאוד. הוא כפה על עצמו להקשיב להם, והיה מתנועץ בהם בכל סצנה וסצנה, איך לחבר את זה ואיך זה יתחבר ואיך מאיזה זווית לצלם את זה. דרך אגב, שתדע שכשהוא בא, הוא היה קפדן מאוד עם עצמו כשהוא בא לצלם את סלאח או את ארבינקה, ואני מניח שגם סרטים אחרים כשהוא עשה אותם, היה לו מה שנקרא ספר של שבו כל סצנה הייתה מצוירת על ידו. הוא היה גם אמן ביור וצורף, אם אתה לא יודע.
הוא למד צורפות בהונגריה.
הוא למד צורפות בהונגריה, וזה היה הובי שלו הרבה שנים. בכלל, כל מה שהוא למד הוא ידע טוב מאוד. הוא למשל למד לשחק ביליארד מספרים, והוא היה שחקן ביליארד מעולה. הוא למד לשחק שח, והוא היה שחקן שח מעולה. היה משחק שלושה או ארבעה לוחות דעיבר, זאת אומרת, הוא היה...
סימולטן.
כן, סימולטן, היו יושבים מולו ארבעה לוחות, הוא היה בלי לוח, והיה משחק בעיוור, בלי להסתכל על הלוח, הוא ידע איזה מהלך, זאת אומרת, אתה היית מכריז על המהלך, הוא היה מכריז על מהלך כנגדך, וככה ארבעה לוחות, בלי להסתכל על הלוח, הוא זכר כל לוח את מצבו.
זה היה חלק מהגאונות שלו.
כן, הוא היה... היה איש מאוד במערכון על סלח שבתי, קרא לזה אז סעדיה והסעד, הביא את המערכון על העובדת הסוציאלית שבאה למעברה וסלח מבקש מן הפתק וכו'. אנחנו כשקראנו את המערכון טענו שזה לא מעניינה של להקת הנחל להתעסק בבעיות סוציאליות, אנחנו צריכים לבדר חיילים ולא לעלות במערכונים חברתיים עצובים. והוא הסתכל עלינו ואמר, אתם פשוט אידיוטים ילדים, פשוט חסרי הבנה באופן מוחלט. זה מערכון מאוד מצחיק, אנשים התגלגלו פה על הארץ מצחוק. זה נכון שהוא עוסק בבעיה חברתית וכו', אבל זה מערכון שיש בו גם מסר וגם בידור, ואנחנו לא הבנו את זה, והוא התעקש שנעשה את המערכון. אמר, תעשו חזרות, לא יהיה טוב, נוציא אותו, מה אכפת לכם, אני אביא לכם עוד מערכונים. וכך הבא, עשינו חזרות, ובחזרות כולם ישבו ובכו ולקחו את זה נורא ללב, את המערכון. ואז הופענו, אני זוכר, זה היה בחיפה, וקישון הגיע להופעה הזאת לראות בהופעה הראשונה שהעלינו את סלח שבתי. ואני זוכר שכמו שנכנסתי לבמה הקהל פרץ לצחוק ולא הפסיק עד למשפט האחרון שהיה משפט שם גמח בסגשפט או משהו כזה. ואז כולנו כמובן ירדנו על הברכיים, ביקשנו סליחה מקישון. וכך היה כל פעם כשהוא היה מביא חומר ואנחנו מתווכחים, הוא אמר, בסדר, זה אידיוטים, אתם בואו תעשו ואחר כך נראה מי צדק ומי פה. אני לא יכול להגיד שהוא צדק בכל מעט אחוזי המקרים, אבל ב-99 הוא צדק.
האיש הזה היה פורה בצורה לא רגילה. הוא כתב קרוב ל-50 ספרים, הוא כתב מדור שבועי במעריב, הוא כתב מחזות, הוא ביים סרטים. איך הוא הספיק את זה?
הוא היה איש חרוץ מאוד, איש חרוץ.
אבל ביממה יש רק 24 שעות.
כן, אם היית רואה פעם עמוד כתב יד שלו, בכלל לא היית מבין. כי הוא, אם נניח המערכון היה, או מחזה היה בין 90 עמוד, כן? בדרך כלל מחזה, עמוד. הוא, על כל עמוד שהוא נתן לך מודפס, הוא כתב בערך 20 עמוד. זאת אומרת, תכפיל את זה פי 20, כי הוא היה איש קפדן מאוד, כמו שאמרת לך. כל מילה נמחקה ונכתבה מחדש, והוא זזה בתוך המשפט להנה ובחזרה עשרות פעמים.
אז השאלה שלי הייתה במקום, ביממה יש רק 24 שעות.
כן, אבל הוא עבד, אני לא יכול להגיד לך שהוא עבד 24 שעות, אבל הוא ודאי חשב 24 שעות ועבד, אני הייתי אומר שהוא עבד בין 12 ל-14 שעות ביום קבוע.
היה לו זמן פנוי לחברים? חיים, ספר לי
חברים, אני אמרתי לך, הוא לא היה,
כן, ברור,
הוא לא היה אפוף בחבר'ה, זאת אומרת, הוא לא היה מהפלמח והוא לא היה מהנחל. הוא היה, היו לו חבר, מספר חברים מצומצם מאוד. הוא היה מסתגר בחדרו שם למעלה. כשעבדנו על סלח, עבדנו על ארבינקה, היינו סגורים בחדר, הוא ואני, במשך חודשיים, שלושה לפני ההסרטה בפרי-פרודקשן, ולא יצאנו מהחדר במשך, אני יודע, 12 שעות.
לקראת סיום, יש לך איזה חוויה אישית שאתה רוצה לספר עליה? איתו?
יש לי הרבה חוויות אישיות איתו, אבל זה יצא כאילו שאני מספר עליי ולא עליו, כי החוויות האישיות, היינו שנינו מעורבים, ואני הייתי רוצה להקדיש לאיש הזה את הפינה הזאת שאתה מקדיש לו. אני יכול לומר לך שאהבתי אותו אהבת נפש, ואני חושב שגם הוא אהב אותי, והוא חסר לי מאוד. הוא חסר לכולנו, אבל הוא חסר לי מאוד.
ושאלה אחרונה, אחרונה, איך קראתם לו? קישון, אפרים, פרנץ, מה, באיזה, איך פניתם אליו?
אני הייתי קורא לו אפרים.
אהב. חיים טופול, אני מאוד מודה לך על חלקך, וודאי נשתמע עוד בעתיד. תודה וערב טוב.
כל טוב.
אפרים קישון כתב הרבה מערכונים, הרבה פיליטונים, הרבה מחזות, הרבה סרטים. אביטל ויצטון תקריא לנו עכשיו את המערכון שלו, את הפיליטון שלו, אולי תרדו שם. בבקשה, אביטל.
אוקיי, אולי תרדו שם. לפני אנשים אחדים נפגשנו באמצע העיר עם גדעון האוגר. הוא נעדר מן הארץ לכמה שנים, ופתאום צץ כאן מולנו ברחוב. שמע, חיבקתי אותו בעוז, חזרת סופית? לצערי רק לשבועיים. מדוע רק לשבועיים? אחרת תאבד את זכויות היורד שלי. הסתבר שגדעון האוגר כבר צבר כמעט 4.5 שנים בחוץ לארץ, ורק 7 חודשים חסרים לו כדי להפך ליורד מוסמך עם כל היתרונות הכרוכים בדבר. שכן אחרי שעות של 5 שנים בחוץ לארץ, נחשב היורד הוותיק לעולה חדש כידוע. חוקי המדינה מעודדים את הירידה השוטפת במידת האפשר, כנאה לארץ צפופה מדי. כמובן אין לצפות מן השלטונות שידביקו מודעות צבעוניות בראש חוצות לאמור, רצונך בהכנסה גבוהה יותר, רצונך להימנע משירות מילואים, רצונך במזון משובח, אקלים נאה, בידור מעולה, טלוויזיה צבעונית, רצונך במס הכנסה נורמלי, רצונך ללמוד שפות זרות ולראות את העולם, רד בן אדם, רד. פלקטים כאלה היו גורמים להתמרמרות בקרב הציבור הרגיש, כיוון שהם בגדר הוצאה מיותרת. על כן המדינה עושה את המלאכה במחתרת, הרחק מן ההמון הסואן, בשמיכה שקטה ומסיבית ביורד הקטן. אמנם הכוונה לא ליורדים החובבים העוזבים את הארץ בלב כבד ובמצפון עוקף, הרצים הביתה כל סוף שבוע ותורמים לכל מי שבא ליד, הנלחמים בעד הארץ כאריה פצוע ולבסוף באים הביתה למות. הכוונה ליורדים שבאים לחיות, ליורדים מקצועיים לטווח קצר, כמו גדעון האוגר. לגדעון האוגר אומרת המדינה בארבע עיניים, עזבת אותנו לשנים, פרקת מעל עצמך את עול האזרחות, התעשרת בחול כמו שצריך, עכשיו בוא ואתן לך את פרס ישראל. מובן שאין המדינה יכולה לחוקק חוק האומר במפורש, כל אזרח ישראלי היורד מן הארץ לחמש שנים ומעלה מקבל סובסידיה של 100,000 לירות. כי אין... אין בתקציב משרד הקליטה סעיף מתאים לצרכים אלה. על כן המענק ליורד ניתן בעקיפין, בתחום הדיור, המיסוי וההלוואות, בצורת זכויות... אין בתקציב משרד הקליטה סעיף מתאים לצרכים אלה. על כן המענק ליורד ניתן בעקיפין, בתחום הדיור, המיסוי וההלוואות, בצורת זכויות יתר המפלות אותו לטובת לעומת ילידי המקום. גדעון האוגר למשל לא זז אפילו צעד אחד בלא מדריך המכס הרשמי בכיסו, חוברת קטנה וסימפטית הכוללת פרטים על אודות שחרורה מתשלום המכס של העולים לרבות הבאים שיש להם זכויות עולים. גדעון האוגר הוא בא כזה, מכיוון שהוא אזרח ישראלי שחזר אחרי 5 שנים, כזכור הוא עולה שירד, יורד העולה. במלוא יובל החמש אחזור איפה הביתה, אומר גדעון האוגר, ועיניו החולמניות נוצצות גחלת. ציין שבדעתי להביא לארץ בתוקף סמכותי בלי תשלום מכס כלשהו, כגון תלת אופניים, אקורדיון, עוגב, גיטרה חשמלית, טוסטר חשמלי, טרנזיסטור, מגעץ חשמלי, מטחנת קפה חשמלית, מיקרופון, מיקרוסקופ, מכונת כתיבה חשמלית, מכונה לשטיפת כלים מופעלת על ידי חשמל, מכשיר חשמלי לעיסוי, שמיכה חשמלית, ציפורי נוי, דגים חשמליים, מקרר חשמלי, מזגן אוויר, מכונות תפירה, כביסה, הכפלה, חישוב, סריגה, מכונות גילוח חשמליות והרבה הרבה בטריות, שמכס עליהם בשביל הילדים 170%. זה הכל? נוסף לכך, כיסים חשמליים, עגלת ילדים, פאות נוכריות, פנינים ופרוות, פרוג'קטור, פרקולטור, מצלמה, קוסמטיקה, קלפים, רשתות לדייג ולציי פרפרים, רשם קול, שואב אבק, שעון יד, תכשיטים ורפרודוקציות, תנור בישול חשמלי, גריל חשמלי, פטפון חשמלי, רדיו חשמלי, מסחטה חשמלית, מערבל מזון חשמלי, שטיחים חשמליים, רקטות טנוס, טניס, נשק ותחמושת. אם כי, אוסיף גדעון האוגר, כאן כתוב למעט לשימוש תת מימי. מדוע הגבלה החמורה הזאת? אני יודע, השיב גדעון באכזבה גלויה, סתם רוע לב. אם מתעלמים איפה מקשיחות השלטונות לגבי הופעות תת-מימיות, יסתכם הרווח הנקי מפטור המכס אחרי מחירת החנות החשמלית הנ"ל ב-100,000 לירות בקירוב. פלוס הרכב המנועי המפואר שגדעון מביא איתו ומשלם לירה על כל קילוגרם. וככזה הוא מצטרף לבעלי מכוניות העל, מועדון אקסקלוסיבי בו חברים א', אלה שהתחתנו עם יתומה מחול, ב' פוליטיקאים, ג' יורדים לטווח קצר. אולם כל זה תופס, ורק אם בורח האזרח לפחות לחמש שנים. ואם הוא חוזר בחיפזון יותר, תכלות שנתיים ימים בלבד, הרי שלם ישלם מחצית המכס, כי איש כזה אינו הוגר אמיתי, הוא סתם פטריוט המתחזק כי יורד. הנה המדינה פקוחות.
תודה לאביטל ויצטורם על ההקראה, וזה נותן חומר למחשבה כמובן, אנחנו מכירים את זה מעצמנו כנראה.
אבל לי יש גם מספר הערות על
העיתון
החמוד הזה, שלא נסלחו. קודם כל, מדובר פה על לירות, אז כנראה שזה נכתב, אני יודע,
נכתב לפני 1980, שאז עברו מלירות לשקלים.
כן, עדיין לא היה מחשב, כי הוא לא מדובר שם על שום דבר דיגיטלי. היום הרבה דברים שפה מפורטים כדברים נפרדים, היום אתה יכול למצוא אותם רב ביצועים, כמו שאומרים, מכשיר אחד שיכול למלא הרבה דברים.
כן, אבל אי אפשר לתת לאפרים קישון על הראש, כי הוא כבר איננו.
כן, לא, אני סתם חשבתי איך העולם שלנו משתנה כל כך מהר.
אכן, כן. אביטל, תודה על חלקך. ונשמע עכשיו את השיר בחלון, שירו של יואל ולבה, הביצוע דורית פרקש, המילים רפאל אליאז.
חלוני תמיד פתוח, זה אשר יבוא מי זמרת הרוח יערוס תבוא, יתייצב מנגד ואראה עיניו ואחשוב לרגע הוא עצור כסתיו. הוא הלך בדרך דרך ארוכה, לא סיפר כל פרח, היא שם מחכה. שנים רבות כל שנותיה הברודות וליבה אשכול בשם מצפה לניר, וליבה אשכול בשם מצלצל ומצלצל לקראתה, אתה זוכר כאור אשר יבוא לי יביא זמרת הרוח לעיר וזהבו, הוא יאמר לי מר לי בלעדייך מר, וכל כך מוזר לי להיות מאושר. את עצמת עינייך כי כולך את, יום הולך ויום סגרירים וסתיו נשכח, לאביב שמלות ופרי חלונך סגרי.
פרקש שר את שירו של יואל ולבה בחלון, המילים רפאל אליאז. מעת לעת אני נדהם עד כמה שערבים מסוגלים לקלוט את השפה העברית ולדבר בה יפה. אני חושב שידיעת שפת השכנים, אם המדובר הוא בישראל או בדנמרק או בכל מקום אחר, ידיעת שפה אחרת היא תמיד מקרבת לבבות. גם מילות יסוד כמו תודה, שלום, בוקר טוב, להתראות, הן חשובות לקירוב לבבות, חשובות מאוד אפילו. קיבלתי מגבריאלה לוי, ביתו של אברהם לוי, שנפטר לפני 10 שנים בערך, תקליטור עם חומר שהוא העביר בכל ישראל בשיעורים לערבית. הקול שלו מרתק, השיעורים מרתקים, ואני אשמיע לכם במהלך השידורים הבאים גם כן חומר נוסף, ואולי המילים הבודדות האלה שתלמדו כאן בעזרת רדיו שלום יעזרו לכם בידיעת מעט מן השפה הזרה, השפה של השכנים, השפה שהיא בעצם דומה לעברית, ואני מקווה שאולי במידה קטנה ביותר אני אצליח לקרב לבבות.
ברכות ונימוסים. בבוקר אומרים הפותח صباح الخير. صباح بوكر الخير هتوف بمובן טוב. صباح الخير بوكر טוב. صباح بيت اروكا وكצת عوا وحركه حيت صباح صباح الخير بوكر טוב. והתשובה صباح الخير אותו הדבר بوكر טוב. כמן מרה, עוד פעם, כוייס טוב, כוייס טוב, סבאח אל-חיר. והתשובה, סבאח אל-חיר. או התשובה יכולה להיות גם, סבאח אל-נור, סבאח אל-נור, בוקר האור. نور زخور ما كتوب على غفرورين نور صباح النور يمكن اطبعم صباح الخير بوكر توف صباح النور بوكر هاور عارف امرين مساء الخير مساء عارف مساء الخير عارف توف بهالشوفا אותו הדבר. מסל חיר, מסל חיר. ובמשך כל היום, שלום למשך כל היום, מרחבה, מרחבה, חט, חט, מרחבה. חזרו עמי, מרחבה, חט, מרחבה. עוד פעם, טוב, רק החט יותר עמוקה, ח, ח, מרחבה. והתשובה, אותו הדבר, מרחבה, מרחבה, כמה נמרה? מרחבה, ואם אתה רוצה להיות נימוסי יותר, אתה אומר, מרחבתין, מרחבתין, שלום כפול, שלום פעמיים, חט ותין, צירי ארוכה, מרחבתין, כמה נמרה? עוד פעם? כוייס, טוב. מרחבתין. ואתה ממשיך ואומר אהלן וסהלן, אהלן וסהלן, ברוך הבא, ברוכה הבאה, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. זכור, אהלן, א' והי ולמד פתוחה, אהלן וסהלן. כמן מרה? עוד פעם? كويس كويس توف توف اهلا وسهلا وعد بام كل البركه البطيح ما عمر אבל حيت مرحبا مرحبا لهتشوفه اخ كويس مرحبا فين هو רוצה להיות ממוסיותר ما عمر هين مرحبتين سلام كفول مرحبتين ומוסיף אהלן וסהלן. ישנה עוד ברכה אחת למשך כל היום והיא קצרה הרבה יותר, סעידה, סעידה, שלום. והתשובה גם סעידה, אלא שים לב, עין ארוכה, סעידה, סעידה. והתשובה? כן, נכון, סעידה. וכשאתה נפרד מחבר, אתה אומר בחטרק, בחטרק. זה שלום פרידה, והמובן המילולי של המילה ברצונך. כאילו אנחנו נפרדים ברצון, אנחנו עוד חברים. בחטרק, זכור בחטרק, רק כאשר נפרד אתה מחבר. חזור על זה, ח, ח, ארוכה, תטיט, בחטרק. ואם אתה נפרד מחברה, אתה אומר בחטרק, רק, רק, רק לחבר, בחטרק. ומחברה אתה נפרד, אתה אומר בחטרק. עוד פעם, איך אתה נפרד מחבר? כוויס, בחטרק. ומחברה? לא רק, רק, בחטרק. כמן מרה, עוד פעם, הלית כוויס, כעת טוב, בחטרק. וכאשר אתה נפרד מחברים, אתה אומר, בחטרקום, בחטרקום, זכור, בחטרקום, חזרו עמי, בחטרקום. טוב, איך אתה נפרד מחבר? הכה ארוכה יותר, בחטרק, וטיר, בחטרק. ומחברה? כן, הלאית כוויס, עכשיו טוב, בחטרק. ומחברים? בחטרקו. והתשובה? מע סלאמי, מע עים סלאמי השלום, מע סלאמי עם השלום, במובן לכתך ושלום. מע סלאמי, אומרים את זה לחבר, לחברה, לחברים, לחברות, מע סלאמי. וכשאתה רוצה להביע תודה, אתה אומר מילה קצרה מאוד, שוקרן, שוקרן, קצרה, שוקרן, תודה. חזרו עמי, שוקרן, וייס. התשובה? יש בעין, זהו, שימו, יש בעין, עפוון, עפוון. כמן מרה, עוד פעם, התשובה? כן, איווה, עפוון. ומה זה תודה? וייס, טוב, שוקרן, שוקרן. והתשובה? עפוון, וייס. ישנה עוד תשובה? אילעפו, אילעפו. שוב העין, אילעפו, עין, 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 אילעפו. כן, מה התשובה על התודה? כן, אילעפו או עפוון, עפוון. ובמקום שוקרן אפשר להגיד גם ממנון, ממנון. אני אסיר תודה, אני מודה, ממנון. ולדרישת שלום, כיף חלק, כיף או כיף, איך, חלק, מצבך, שלומך, חל, מצב, חלק, מצבך, כיף, חלק או כיף, חלק, מה שלומך. כמן מרה, עוד פעם, ארוכה יותר, כיף או כיף, על כל פנים ארוכה, או חיריק ארוך או צרי ארוכה. כיף חלק, חית, 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 אל תשכח את החית, הערבי מבטא את זה יפה מאוד. חלק, חית ארוכה, כיף חלק, שלומך. ולגברת, כיף חלק, חלק, חלק. לגבר כיף חלק, ולגברת כיף חלק, אק אק, כיף חלק, מה שלומך? כיף חלק, מה שלומך? ולרבים כיף حالكم كمان مرة كيف حالكم أروكا حالكم حزور عشاب إخو مري ما شلومخا كويس توب كيف حالك وما شلومخ تروي أوتا هسيومت شلومخ كيف حالك لك مخ دربين كيف حالكم ما شلومخم וממשיכים ואומרים כיף חלק יסידי כיף חלק יסידי יהו סידי אדוני כמן מרה הו אדוני יסידי מילה פשוטה ומה שלומך הו אדוני כיף חלק יסידי ולגברת כיף חלק יסידי סית כמה מרה מה שלומך הוא גברת גיב אבל ארוכה חלק יסית עכשיו כאשר ערבי קונה ליהודי הוא קונה לו לפעמים סידי ולפעמים בחוואז'ה אבל זה רק ערבי קונה ליהודי בחוואז'ה אבל לא ההפך ואתה שואל את הערבי גיב חלק יסית
העברתי לכם שיעור מפי אברהם לוי, שיעור בערבית, שיעור של ערבית יסודית, אבל זה חשוב לדעת. טוב ששמעתם, טוב שהזנתם, ואני מקווה שלמדתם משהו. ועוד שיעור של יואל רקם, בביצוע יורם גאון, נערת החיילים.
צא למגר אויבים היית תמיד תמיד היית היית דמעתך תמחה הדם מן האופן שירי לנו סמר שיר על ללב לוחם יבי מרפא חיוכך יאיר את שדה הקטל לנו ולאור דמותך יגיחו הגדודים חיוכך יאיר את שדה הקטל לנו ולאור דמותך יגיחו הגדודים שם קורסר תמיד אנו שבנו אל בתינו ההומים מספרים ראו ראו אותך הולכת זר פרחים מניחה שם על הקברים הייתה תמיד, תמיד הייתה איתנו זר פרחים הניחה שם על הקברים
נערת החיילים, שירו של יואל רקם בפי יורם גאון. אנחנו מגיעים לסיומו של השידור העברי מרדיו שלום בקופנהגן בירת דנמרק. השתתפו בשידור היום אביטל ויצטום, גרימי צבי גלעד מעין גדי, חיים טופול, יגאל רום, עמוס קפלן וציפורה קראולונט. אני מקווה שנהניתם מן השידור ומאחל לכם שבוע טוב מקודמו. אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק.